שלום עליכם, אהובי ידידיי מורי ורבותיי. שיר הזה נמסר לזכות אבי מורי ואמי מורתי וכל החולים במחלת הקורונה וירוס. והשיר הזה נמסר על פי תורתו של הגאון רבי משה שפירא זצ"ל. בויקרא רבה בפרשת אמור על מצוות העומר בתורה, יש פרשה גדולה במדרש, הפותחת לעולם היהי מצוות העומר קלה בעיניך. וכותבים כאן כמה וכמה דברים שזכתה אותנו מצוות העומר. כאשר ראשון בהם הוא שעל ידי מצוות העומר זכה אברהם לרש, זאת אומרת לרשת, את ארץ כנען. במשך המדרש כתוב, אמר רבי אבאו ורבי סימון ורבי יהושע בן לוי, היא שעמדה להם בימי גדעון. שנאמר, ויבוא גדעון והנה איש מספר לרעהו חלום, ויאמר הנה חלום, חלמתי. והנה צליר לחם שעורים, מהו צליר לחם שעורים? רבנן אמרי על שצלל עליהם אותו הדור מן הצדיקים, ובזכות מה ניצולו? בזכות לחם שעורים. ואיזו זו מצוות העומר. ושם בהמשך רבי לוי אמר, היא שעמדה להם מימי המן. דאמר רבי לוי, כיוון שרם מרדכי את המן בר כנגדו והסוס בידו, אמר, דומה אני שאין רשע זה בא להרגני. ויהיו תלמידים יתבין תניין כמוהי. המדרש מספר שמרדכי נתעטף בתעליתו ועמד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, ותלמידו יתבין תניין. תלמידיו ישבו ולמדו. אמר להם, במה אתם עוסקים? המן פנה לנערים בבית המדרש, ושאל אותם במה הם עוסקים. אמר להם, אמרו לו במצוות העומר, שישראל מקריבים במקדש ביום הזה. כתוב כאן בחז"ל שהיום הזה היה היום הראשון של חול המועד פסח. היינו ט"ז בניסן נקרא יום הנף, יום הקרבת העומר. ובאותו היום הם למדו את פרשת היום, את דיני קורבן העומר שהיו מקריבים בזמן שבית המקדש היה קיים. אמר להון הדין, אומרה במאי הווה דדהב או דחשף. המן שאלם, האם העומר היה עשוי מכסף או מזהב? אמרו לו, דסעורין. אמר להו, וכמה הוות תימי דידי בעשרה קנטרין. היינו, אם שיעורו היה בעשרה קנטרים, אותו עומר של שעורים, זה בעשרה קנטרים שהם כעשרה קרונות, אמרין לי סגין בי מניין, בוררים אותו מתוך עשרה מנים, כאשר אף אותם מנפים ביוד גימל נפות. אמר לו, קומו, אתם יכולים מאוד לרגליכם, תנצחו עשרת מנחון, לעשרת אלפים קנטראי דקספה, עשרת המנים של השעורים שלכם, ניצחו את עשרת אלפים כיכר הכסף שלי. הדבר המיוחד שכתוב כאן הוא, שניצחון והזכייה כנגד המן היו מכוח מצוות העומר בדווקא. זה לא דרך מקרה שהם ישבו ולמדו ותעסקו בפרשת העומר. אבל הניצחון היה בגלל סיבות אחרות. הכרעה הייתה רק בגלל מצוות העומר. היא שעמדה להם בימי המן. כך גם כותב הפייטן בסליחות לתענית אסתר, לשבות המן ממוחרת. זה לשון הפסוק ביהושע, וישבות המן ממוחרת, היינו ממוחרת יום ראשון של פסח, שבת המן שירד לישראל במדבר. הפייטן מביא זאת על המן הרשע. לשבות המן ממחרת. זה אותו דבר. שם כאשר שבת המן ממחרת, זאת הייתה הסיבה. משכתוב בפסוק הקודם, ויאכלו מעבור הארץ מצמצות וקלוי בעצם היום הזה. אחר שהם הביאו את העומר, לכן שבת המן. כאשר עתה היה להם מה לאכול. עד אז, עד לאותו יום, לא היה לה מה לאכול, כי לא יכלו לאכול מהתבואה החדשה שעומר לא התיר אותה. הפייטן רומז לנו כאן שהמן שבת באותו זמן ששבת המן, זאת אומרת המן הרשע, שבת בט"ז בניסן, באותו זמן ששבת המן שירד מן השמיים. כמו ששם זה היה בגלל העומר, כך המן היה בגלל העומר. אנחנו השבטנו את המן הרשע, ניצחנו אותו בגלל המן, בגלל העומר. ניצחנו את המן בגלל העומר שהבאנו, כמו שבגלל העומר כבר אין מן שיורד מן השמיים, גם אין המן. מה הפירוש של כל הדברים שלמדנו כעת? המהר"ל מבאר בספר אור חדש על מגילת אסתר בעמוד קפ"ב, הרי שדווקא ובמסוים מצוות העומר היא זאת שמצילה אותנו בשני הזמנים האלה, בימי גדעון ובימי המן, ובזמן המן. כך כותב המהר"ל שם באותה פרשה לפסוק ויקח המן את הלבוש ואת הסוס. בתחילה מביא את לשון הגמרא במגילה על אותו מעשה של המן, כאשר המן אמר לשון, אתה מלא קומצי קמחא דידחו ודחי 10,000 כיכרי כספא דהו גברא, שהקומץ שלכם, הקמח, הקצת קמח שלכם דוחה 10,000 כיכר כסף שאני שילמתי של ההוא גברא שלי. ממשיך המהר"ל, ויש לשון מניין שעשה זה מצוות העומר בדווקא ולא מצווה אחרת משהו. הוא מביא כי כך גם כתוב במדרש שהבאנו, כך הוא מדרש גם כן אמר רבי יוחנן את מצוות העומר קלה בעיניך, והוא מעריך להביא את המדרש. כתב על זה המהר"ל, פירוש הדבר זה דבר הוא דבר מופלג ועמוק, כי הדבר הזה והנס הזה היה בזמן שלא היו ניסים ונפלאות בעולם, אלא עולם היה נהוג כמנהגו. כי בזמן בית ראשון היו ישראל, כי הדבר הזה והנס הזה היה בזמן שלא היו ניסים ונפלאות בעולם, אלא עולם היה נהוג כמנהגו. כי בזמן בית ראשון היו ניסים ונפלאות בעולם. הוא מדבר כאן על מה שנקרא זמן המן. לא היו ניסים ונפלאות בעולם, העולם היה נוהג כמנהגו. בהבנת הדברים צריך להדגיש כי הזמן הזה של מרדכי ואסתר, זמן המן כלשון חז"ל, היא שלמדה להם בימי המן, היה באופן מיוחד זמן שמופקע מניסים. היינו זה זמן כזה שאין בו סיבה לניסים. ונבאר מעט עניין זה. בזמן בית ראשון הייתה נבואה בישראל, משחרב בית המקדש, כשאומרת הגמרא בבבא בתרא בי"ב עמוד ב', נטלה נבואה מן הנביאים. כל זמן שנביאים בעולם היו ניסים ונפלאות בעולם, משום שעצם נביא זה דבר שהוא נס בפלא. ניסים ונפלאות יש בעולם בזמן שיש נבואה בעולם. ועכשיו בזמן בית המקדש היו 10 ניסים שנעשו. בית המקדש כולו היה בהנהגה ניסית, כולו היה נס. בזמן בית שני כבר לא היה גילוי שכינה, אבל לכל פנים עדיין היה בית, עדיין היו 10 ניסים שנעשו לאבותינו גם בבית שני. אבל בין שני הבתים, כשאין נבואה בישראל, כאשר זה מצב שבעצם נקרא פסקה נבואה, כל הנבואה שהייתה אז הייתה רק קצת שיריים של המשך למה שהתחיל מקודם, אבל בעצם משחררה בבית לתלה נבואה מן הנביאים. מעתה כשנתלה נבואה מן הנביאים ובית שלין לא נבנה, הזמן הזה הוא זמן שבו העולם יורד להנהגה שהיא כולה דרך הטבע. כשאין נבואה ואין בית, אין הנהגה של ניסים. וכיוון שבנוסף לכל דברים האלו, הזמן הזה היה באופן מיוחד זמן של אסתר פנים, ואנוכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא, שום גילוי פנים לא היה באותו זמן, הרי שכאשר הזמן הוא כולו אסתר, אין הנהגה של ניסים. זה דבר אחד בימי המן. דומה לזה בימי גדעון, לשון המערה, לפיכך אמר גם כן שמצוות העומר עמדה להם בימי גדעון, כי בזמנו גם כן לא היה ניסים נעשה להם, כמו שאמר גדעון אל המלאך, ויש השם עמנו, ולא ממצאתנו כל זאת, והיינו כל נפלאותיו, אשר סיפרו לנו אבותינו וגומר. שתראה מזה כי לא היו ניסים בימים ההם. כדי להבין את הדברים, אנחנו צריכים ללמוד קצת מספר שופטים. פרק ו'. ויעשו בני ישראל הרע בעיני השם, ויתנם השם ביד מדיין 7 שנים. ותעוז יד מדיין על ישראל, וידל ישראל מאוד מפני מדיין, ויזעקו בני ישראל אל השם. והיא כי זעקו בני ישראל אל השם על עדות מדיין. וישלח השם איש נביא על בני ישראל, ויאמר להם כה אמר השם אלוקי ישראל, אנוכי עליתי אתכם ממצרים, והוציא אתכם מבית עבדים. ואציל אתכם מיד מצרים ויד כל לוחציכם, ואגרש אותם מפניכם, ואתנה לכם את ארצם. ואמרה לכם אני השם אלוקיכם, לא תראו את אלוהי המורי אשר אתם יושבים בארצם, ולא שמעתם בקולו. ויבוא מלאך השם וישב תחת העלה אשר באופרה אשר ליואש אבי העזרי, וגדעון בנו חוות חיטים בגת להניס מפני בדיין. וירא אליו מלאך השם, ויאמר אליו השם עמך גיבור השם, ויאמר אליו השם עמך גיבור חי החיל. ויאמר אליו גדעון, בי אדוני ויש השם עמנו, ולמה מצאתנו כל זאת, ואי כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו לאמור, הלא ממצרים הלנו השם, ואתה נטשנו השם, והתננו בכף מדיין. כתב רשי על דברי גדעון, ואם יש השם עמנו ולא ממצאתנו אשר סיפרו לנו אבותינו, פסח היה. אמר לו אמש, הקרני אבי את ההלל, ושמעתיו שאומר בצאת ישראל ממצרים, ואתה נטשתנו, אם צדיקים היו אבותינו יעשה לנו בזכותם. ואם רשעים היו, כשם שעשה להם נפלאותיו חינם, כן יעשה לנו, ויהיה כל נפלאותיו. זאת הייתה טענת גדעון, כביכול על מלאך השם. ואמר לו, אם יש השם בקרבנו, יהיה כל נפלאותיו אשר סיפרו לנו אבותינו. אתמול, הקריא לנו אבא תהלל, אמר גדעון, ושמעתי ממנו בצאת ישראל ממצרים. אב צריך לספר לבנו את סיפור יציאת מצרים. ואתמול הוא הקריא לי את ההלל, ומילא שואל גדעון את המלאך, איי כל נפלאותיו. והנה גדעון, הלא היה שופט מהשופטים ששפטו את ישראל. ומצינו דברים מפורשים ברשי בתחילת ספר שמואל. כי המכוון במשנה באבות משה קיבל תורה מסיני, ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים, הזקנים אלו השופטים, לשון רשי, ושופט מסר לשופט. היינו, את כל התורה כולה. נמצא כי גדעון מסר לשופט שבא אחריו, ודבורה הנביאה שהייתה לפניו מסרה לו את כל התורה כולה. וכך מפרט במחזור ויטרי את כל השופטים אחד לאחד. דבורה קיבלה מהשופט הקודם אהוד בן גרה, וגדעון קיבל מדבורה, הוא קיבל את כל התורה כולה, ואחר כך הוא היה שופט. אם כן תמוע מאוד, וכי גדעון לא ידע שבני ישראל יצאו ממצרים. מה כוונתו באמרו, אבא הקריא לי אתמול הלל, וכי מה היה בשנה שעברה? הלא מדובר פה על אחד מהשופטים ששפטו את ישראל, אחד מהזקנים שנמסרה להם התורה. כפי הנראה, כך הוא פירוש הדברים. רמב"ם אומר בהלכות חמץ ומצה בפרק ז' הלכה ו', בכל דור ודור חייב אדם להראות, או לראות במשנה בפסחים, את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא משעבוד מצרים. כך היא ההנהגה בליל הסדר. סיפור יציאת מצרים אינו סיפור על דבר שהיה, אלא זה דבר הווה. מדיני סיפור יציאת מצרים חייבים להתנהג, להראות ולהיות, כאילו כעת אנחנו יוצאים מתחת יד מצרים. היינו כאילו יציאת מצרים מתרחשת כעת, עכשיו, ברגע הזה. וכך מפורש בהגדה של פסח שזאת הסיבה שלכן קוראים הלל. כי הנה הלל של מועד, אמרו גם בבית הכנסת. כאן, כפי שידוע מסוגיה זו, זה הלל שנאמר מכוח, לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל וכולי, ולומר לפניו שיר חדש. היינו לומר לפניו את השיר החדש, את ההלל, ודבר זהו משום שבכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו, כאילו הוא בעצמו יצא ממצרים. ומילא מכיוון שכך אנו אומרים הלל על גאולתנו שלנו. נמצא שהלל נאמר על יציאת מצרים שחלה אצלנו, בנו. על כך אנחנו אומרים הלל. בני בהגדה של פסח כתוב כי בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. בכל יש שם כמה שיטות כמה זה ממשך זמן של דור, אבל אין אף שיטה שאומרת שדור זה שנה. שנה היא לכל השיטות פחות מדור. אולם בכל שנה חייב אדם לראות עצמו כאילו יצא ממצרים. אם כן, מה הכוונה בכל דור ודור? הוא חייב בכל שנה ושנה. כפי הנראה, וכך משמע שפרשו הראשונים, הכוונה היא לאותן המילים שאמרנו קודם לכן בהגדה, שלא אחד בלבד עמד עלינו לחלותינו, אלא שבכל דור ודור עמדים עלינו לחלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. הפירוש, כשאומרים בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא מעצמו יצא אתה משעבוד מצרים, אין זה מתייחס רק למצרים, אלא גם לבכל דור ודור, אשר בהם עומדים עלינו לחלותינו. היינו צריך לייחס את יציאת מצרים לא רק ליציאת מצרים עצמה, אלא לצרף אותה גם לכך שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו. גם על זה צריך לחול, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים. זו טענת גדעון. אמש הקרני אבא התהלל. כי הנה לכאורה מדוע הוא מזכיר את ההלל, הלא כל ההגדה של פסח מלאה מהניסים והנפלאות שנעשו לאבותינו במצרים. בהלל כתוב בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מעם לועז, ושם כתוב הנס של קריאת ים סוף. אולם זה מוזכר כבר מספר פעמים קודם לכן בהגדה של פסח. הלא כל ההגדה של פסח עניינה לספר בניסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים, כמו שכתב הרמב״ם. אכן כאן כתוב שמתוך ההלל הוא למד שיציאת מצרים היא דבר שמתרחש עכשיו. כך נלמד מעצם אמירת ההלל שאנו אומרים בלילה. כי לא אין אפשרות להגיד הלל בלילה. רק על הלל של גאולה בשעת מעשה. נמצא שיציאת מצרים זה דבר שמתרחש עכשיו. וזה מצטרף לבכל דור ודור שעומדים עלינו לחלותינו. זה הדבר שלמד גדעון מכך שאביו הקריא לו את ההלל. וכעת מכוח זה הוא בא בטענה על המלאך. אין צורך לומר שאין פירוש בזה, הפירוש בזה שגדעון שמע אתמול בפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא עשה ניסים לכלל ישראל ויוציא אותנו ממצרים מניסים ונפלאות. אלא הכוונה היא שהוא למד מאותו הלל של ליל פסח, מכך שאמש הקרני אבא תהלל, שפירוש הדבר שנעשים ניסים איתנו בעצמנו, והם מצטרפים לבכל דור ודור שעומדים עלינו לחלותינו. לכן טען גדעון למלאך, איי כל נפלאותיו שסיפרו לנו אבותינו. איפה הם הנפלאות? הרי אנחנו היינו אתמול עם הנפלאות של יציאת מצרים שהיו בפועל עכשיו, אז למה זה לא קיים גם היום? תשובת המלאך על כך הייתה, לשון הפסוק, ויפן אליו השם ויאמר לו, לך, ויאמר לך בכוחך זה, והושעת את ישראל מכף מדיין הלא שלחתיך. רש"י, בכוחך זה, בכוח הזכות הזה שלמדת סנגוריה על בניי. כך דרש רבי תנחומה. לך בכוחך זה, בכוח הדיבורים האלו שגדעון אמר והושעת את ישראל. הכוונה בזה, אותה סנגוריה היא שגם לנו מגיע נס. אותם ניסי מצרים שייכים גם לנו. לנו הייתה הטענה, וכתוב שמלאך השם אמר לו בשם השם. הדבר הזה עצמו שאמרת הוא סיבה ללך בכוחך זה והושעת את ישראל. בהמשך הדברים, בעזרת השם, נבאר איך הצטרפה כאן מצוות העומר. הקורבנים למדנו כי כאן כתוב בפירוש שמפני חטאינו היינו ירודים במצב שלא הייתה לנו שום זכות להארת פנים. עכשיו אנחנו מדברים על שני זמנים האלו שבא מהמצב של וידל ישראל מאוד, זמן גדעון וזמן אמן. וחזל מגלים לנו שגם בשמי הזמנים האלו הם זמנים נמוכים וירודים, ואין לנו זכות להארת פנים, ישנה זכות אחת שעומדת לנו, והיא מצוות העומר. ממשיך המהר"ל לבאר זאת, כי העומר מביאים את הקדוש ברוך הוא בשביל שהוא מנהג הטבע, ואין הטבע מעצמו, אבל הוא יתברך מנהיג הטבע, כך כותב המהר"ל. הוא מביא מדברי חז"ל, כך ממשיך, הנה תראה כי מצוות העומר בשביל שהוא יתברך מנהיג הטבע, משיב הרוח ומגדל צמחים, לפיכך הבאת העומר הוא מן השעורים דווקא, כי הטבע הוא חומרי כאשר ידוע. ננסה להבין זאת. מצוות העומר זאת מצווה מיוחדת במינה. זו מצוות ראשית. יש הרבה רשיות. יש ראשית של תרומה, של חלה, ביקורים, כל מיני רשיות. את כל הדברים האלה צריכים לתת כביכול לבורא עולם. אבל בסופר ראשית כתוב שזה בזכות חלה, בזכות תרומה, בזכות ביקורים, בזכות כל מה שיכול להיקרא ראשית. לכן יש דבר אחד שנקרא קורבן ראשית. הדבר אחד המיוחד הזה זה קורבן ציבור שמביאים אותו כל כלל ישראל כולו. זהו קורבן העומר. לא מצאנו כן בתרומה, לא בחלה ולא בביקורים, אין דברים כאלו שבאים כקורבן ציבור, כמתנה של כלל ישראל כולו. כאן כלל ישראל נותן קורבן, שהקורבן הזה הוא ראשית. פירוש הדברים, בורא העולם הוציא אותם ממצרים בניסים, עם כל הנפלות של יציאת מצרים. יציאת מצרים היא יציאה ממהלך מסוים, והעמידו אותנו על מהלך אחר, מהלך בפני עצמו, סדר עולם אחר. והנה יציאת מצרים התחילה בחודש הזה לכם. כך מפורש בתורה שאלה הם המילים הראשונות של יציאת מצרים, ושכבר נתבאר בעבר, הכוונה בזה, שסדר העולם, אנו סדר הזמן שהוא הסדר הגדול של העולם, השתנה, ונעשה סדר חדש ומיוחד. הפירוש בחודש הזה לכם הוא שהנהגה כולה, הסדר כולו, הוא סדר שהוא מיוחד לנו. יש סדר זמן מיוחד ששייך רק לנו ואין לאף אחד שייכות אליו. מקדש ישראל והזמנים. וכאן זאת התחלה. כפי שידועים דברי רש"י בתחילת התורה, שהתורה מתחילה מהחודש הזה לכם. כאן מתחיל הסדר של התורה. החודש הזה לכם זה דבר שחל עלינו, זה שייך אלינו. אותנו הוציא בורא העולם מסדר הזמן של העולם כולו, ושם אותנו על סדר זמן אחר. כאן, למוחרת יציאת מצרים שלנו, נתחדש קורבן העומר. ונבאר עניין זה אשר מרומז בדברי חז"ל. יציאת מצרים נקראת בלשון הכתוב ביחזקאל, ואומר לך בדמייך חיי, ואומר לך בדמייך חיי. יציאת מצרים נקראת בלשון הכתוב חיים. כפי שנאמר שם בסוק הקודם, מולדתך, ביום הולדת אותך. זאת הייתה הלידה של כלל ישראל. תחילת החיים. כאן כלל ישראל יצא, כאן הולד בדמייך חיי. והנה הכלל הגדול הוא מאן דיאיב חי יאיב מזוני בתענית ח' עמוד ב'. מי שנותן חיים נותן מזון. כאשר בריא עולם משפיע חיים, השפעת החיים כוללת בתוכה מאן דיאיב חי יאיב מזוני. כך נראה את השפעת החיים בעולם. בריא עולם כביכול פותח את ידך ומשביע לכל חי רצון. כל מי שחי מקבל השפעה שמשביע לכל חי רצון. זהו השבח הגדול שבורא עולם. כך בברכות ד' עמוד ב', כל אומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים מובטח לו שהוא בן עולם הבא. פורש בגמרא שעניין תהילה לדוד הוא משום שבפרק הזה נמצא השבח הגדול של שבח הכנת מזון לכל חי כלשון רש"י. בריא עולם משפיע חיים, ומאן דיאיב חי יאיב מזוני. מעתה נמצא כי יציאת מצרים הוא היאיב חיי, ואומר למוחרת יציאת מצרים הוא היאיב מזוני. הרי זהו המזון, זה מה שנקרא מאכל, לחם לבב אנוש יסעד. זאת יציאת מצרים של יאיב מזוני. הפירוש בזה זה זמן הקציר, והדין הוא שאסור לקצור קודם קצירת העומר. העומר צריך להיות קודם לכל הנקצרים, ואסור לאכול תבואה קודם הבאת העומר, כמו שכתוב בתורה, ולחם וקלי וקרמל לא תאכלו עד עצם היום הזה עד אביאכם. בזמן הזה עיר המזרח מותר, אבל בזמן המקדש, כשיש עומר, הוא זה שמתיר. העומר מאפשר ופותח את האפשרות של השפעת חיים לעולם. היינו אנו יודעים בדבר ברור, כך הוא טבע הדברים בעולם, שהארץ מצמיחה ונותנת מזון. מזה אנחנו חיים. בריא עולם הוציא לחם מן הארץ, וזהו המאכל שאנו אוכלים. ומזה אנו חיים. הדבר המיוחד שהתחדש בקורבן העומר, כי הנה זה כלל גדול שעניינו של מושג ראשית, שכל מה שבא אחר כך הוא תמיד, כלשון חז"ל, גוף הבת הרישה גריר. וכך חוץ מעצם הראשית שבה, יש את העובדה שהראשית עושה ופועלת. וכל מה שבא אחר כך נגרר והולך אחרי הראשית. המיוחד בקורבן הזה שמקריבים הציבור, בקורבן העומר שמקריב כלל ישראל, שכאן איננו יכולים לאכול, אפילו לקצור ולקחת בשבילנו, אין לנו אפשרות. אלא רק אחרי שמתברר שיש כאן ראשית. כל מה שאנחנו לוקחים זה בתר ראש הגריר. כל מה שאנחנו לוקחים, כל מה שאנחנו אוכלים אחר כך, בא אחרי אותה ראשית. הראשית הזאת היא צריכה לפתוח, היא פותחת כראשית. כפי שהתורה קוראת לזה ראשית. והבאתם את עומר ראשית קצירכם על הכהן. צריך את האופן הזה שהראשית עושה, שכל מה שבא אחר כך הולך אחרי אותה ראשית. היינו, הקורבן הזה הוא קורבן שאומר שאיננו יכולים לקחת בסתם את הגידולי קרקע. איננו יכולים להוציא לחם מן הארץ כביכול. בריא העולם הוא המוציא לחם מן הארץ. אנחנו יכולים לאכול רק מפני שראשית הדבר שייך אליו. ואנחנו יכולים לאכול רק אחרי הראשית הזאת. באמת אנחנו מוצאים כי כל עניין יציאת מצרים הוא מכת בכורות. כפי שאנחנו אומרים זאת בתפילה, כך כתוב בפסוק שנאמר בתחילת שליחותו של משה בסנה, ואמרת לפרעה, כה אמר השם בני בחורי ישראל, ואמרת אליך, ואמר אליך, שלח את בני אליו, שלח את בני ויעבדוני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בחוריך. היינו, זו יציאת מצרים. או שאנחנו אומרים בתפילה, כל בחורי מרקת וכוחו גאלת. היינו, גולת מצרים הייתה, שבכל בורא העולם גילה פה את הסיבה. היכן נמצאת הראשית? על הפסוק ראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. דורשים חז"ל, בשביל ישראל שנקראו ראשית. היינו שכל הדברים, כל הנמצאים שישנם בעולם, נמצאים רק באתר ריש הגריר. רק מפני שאנחנו נמצאים. כל הבריאה כולה נמצאת, אבל יש מציאות שהוא ראשית. והמציאות שהיא ראשית פועלת ומחייבת באופן שכל הדברים האחרים שנמצאים, הם נמצאים רק באתר ריש הגריר. הם בים אחרי הראש, הרשע. כך יציאת מצרים הייתה הצעה של מה שנקרא ראשית. ובכורך גאלת. יציאת מצרים הייתה הגאולה. כאן ביציאת מצרים גילה בורא העולם היכן נמצאת נקודת העיקר בבריאה. אותה נקודה שהיא נקראת ראשית בבריאה. כל מה שקורה ונמצא בבריאה, כל מה שיש בבריאה, כל היש כולו, כולו בתר ריש הגריר. כולו נמצא בשביל ישראל. ראשון רשי, תחילת התורה, בראשית בשביל ישראל שנקראו ראשית. הנקודה הזאת שנקראת ראשית בעולם, זאת הנקודה שנתגלתה ביציאת מצרים. היא נתגלתה בעצם בבריאת העולם. זה כתוב בפסוק, אבל זה לא נתגלה בפועל בבריאה. אין זה נתגלה בבריאה ביציאת מצרים. החודש הזה לכם. יש מי שמוביל את כל סדר הזמן בעולם, יש מי שמוביל את כל סדר הזמן, יש מי שהוא ראשית. כל סדר הדברים הולך אחריו, הולך בעקבותיו בתר ריש הגריר. כך כביכול בורא עולם מציע אותנו ממצרים בשביל לגלות את בני בחורי ישראל. היינו את הראשית שלי. ולמוכרת יציאת מצרים, למוכרת הפסח, ממוכרת השבת אנו מביאים את עומר התנופה. היינו את ראשית קצירכם. כאן העומר כאמור זאת בחינת יציאת מצרים של כל סדר העולם. כפי שהמהר"ל קורא לזה שהוא התברך מנהיג הטבע. זוהי ההנהגה של מנהגו של עולם. כתוב בעבודה זרה נ"ד עמוד ב' הרי שגזר שאה של חיטים והלך וזרה בקרקע, דין הוא שלא תצמח. אל עולם כמנהגו נוהג והולך, ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. כך צריך היה להיות. כשאדם זורע חיטים גזולים, באמת לא מגיע לו שזה יצמח. בדין הוא שלא יצמח. אלא בכל זאת זה צומח משום שהעולם כמנהגו נוהג. העולם נוהג כמנהגו ממילא. כך כביכול בורא עולם מנהיג את הבריאה. כך לשון הברייתא, שם עבודה זרה תנור הבלם, שאלו פילוסופין את הזקנים ברומי אלוהיכם, אין רצונו בעבודת כוכבים בני מיינו מבטלה. אמרו להם, אילו לדבר שאין העולם צריך לו היו עובדים. הרי הוא מבטלה. הרי אין עובדים לחמה ולבנה ולכוחים במזלות. יובד עולם מפני השוטים, אל עולם כמנהגו נוהג ושוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. ואני צריך להבין מה הכוונה בתשובה שהשיבו להם. ביור הדברים, העובדה שהחמה והלבנה נמצאים בעולם זה משום שהעולם כמנהגו נוהג. כן, השוטים שקלקלו, ידונו אותם כאילו שהם סלקו את החמה והלבנה מהעולם. לגבי המנהגה תהיה כאילו שאין חמה ולבנה. הם באמת נקראים מחריבי עולם. העובדה שעולם ממשיך לנהוג זה משום שעולם כמנהגו נוהג. אבל לגבי דידהו מצידם הם חייבים כמחריבי עולם. השוטים שקלקלו עתידים ליתן את הדין. היינו את אותו הדין שאין טוענים אם אלוהיכם שונא עבודה זרה בפני מה אינו מבערה. אכן הוא באמת שונא. והוא באמת כן מבאר את עבודה זרה מהעולם. הדיור זה רק על ראשם של אותם ראשים. העולם כמנהגו נוהג, אבל הם נדונים כמחריבי העולם כולו. ככאלה שקיבו את אור השמש. הם נדונים כמישהו שהחריב את כל העולם כולו. זאת ההנהגה שבורא העולם מנהיג בעולם. למדנו מכאן שישנם שתי הנהגות. יש הנהגה אחת שנקראת עולם כמנהגו נוהג, אבל ישנה הנהגה פרטית, הנהגה שייכת לדין של כל אחד ואחד. כל אחד ואחד נידון לגבי עצמו, לגבי דידי, איך מבחינתו שלו, איך מצידו שלו. אם מצידו שלו העולם צריך להמשיך ולקיים, או מצידו שהעולם צריך היה להיחרב. אם מצידו של העולם צריך היה להיחרב, הוא קיים רק מכוח עולם כמנגור רועג, אז יענש על זה. השוטים שקיקלו עתידים לתן את הדין. נמצא שאותו עולם כמנגון הוהג, הרי שכך הדברים נראים כלפי חוץ. אבל בדין באותו עולם כמנגון הוהג, בעצם כל אחד ואחד מצידו, הוא אחרי לגמרי לאותו עולם. כל אחד מצידו, אם הוא מחריב את העולם, הוא נידון כמחריב עולם, ואם הוא בונה את העולם, הוא נידון כבונה את העולם. שנינו באבות, בעשרה מאמרות נברא העולם. ומה תמוד לומר, ולא במאמר אחד יכול להיברות. אלא יפרע מן הראשים שמאבדים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, וליתן שכר טוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. לכאורה צריך להבין מה פשר הדברים, שלכן הוסיפו מאמרות כדי לתת עונש לרשעים, וכדי לתת שכר טוב לצדיקים. מהר"ל מבאר שבכל מקום אנחנו אומרים עשרה, אנחנו מדברים על פרטים שהצטרפו לכלל אחד שלם. בריא עולם ברא את העולם בעשרה מאמרות. אנו יכול לברוא אותו במאמר אחד, וכל עולם כולו היה נברא במאמר אחד, אבל הוא ברא אותו בעשרה מאמרות. אנו כאן מקום העבודה שלנו, וכאן מקום החורבן שמחריבים הרשעים. כיוון שעולם נברא בעשרה מאמרות, הרי שכל מי שמצטרף נידון כבורא עולם, מצטרף נידון כבורא עולם, כמקיים את העולם. כל מי שמפריד נידון כמחריבו. העולם היה נברא במאמר אחד ולא בצירוף של עשרה מאמרות, אז אי אפשר היה לדון את אותו יחיד כמקיים באותו יחיד כמחריב. וגם שעולם נברא בעשרה מאמרות, אז הקיום שלו על ידי הצירוף. ומעטה כל מי שמתעסק בחיבור לא בהתפרדו כל פלאי אבן או בקשר רשעים שאינו מן המניין, אלא בצירוף מתעסק בקיום העולם. וכל מי שמתעסק בהפרדה או בפירוד זה נקח חורבן. הרשעים מחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. הנו העובדה שעולם נברא בעשרה מאמרות היא הסיבה לגודל שכרם של הצדיקים, שהם נקראים מקיימי העולם, והיא עצמה הסיבה לגודל חטא הרשעים, שהם נקראים מחריבי העולם. כתוב כאן שכמו שיכולים השוטים שמקלקלים להחריב מבחינתם שלהם את העולם כמנהגו נוהג, וזה יחשב שאותו עולם כמנהגו נוהג יהיה נידון לגבי דיתו, כאילו שהם החריבו אותו. ובאמת זה כך, כי הרי הם מצידם החריבו אותו, בעובדה שהוא קיים זה מסיבה אחרת. כך, כמו שהם מחריבים אותו, כך אפשר לקיים אותו. היה עוד מה שנקרא מנהגו של עולם, וזה נקרא ליתן שכר טוב לצדיקים, שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. עומק הדברים, הקורבן הזה, שנקרא קורבן העומר, אותו קורבן ראשית, זה הקורבן שעל ידו אנו מקיימים את מה שנקרא עולם כמנהגו נוהג. אכן העולם כמנהגו נוהג, אבל בעומק הדברים העולם כמנהגו נוהג, הוא נוהג כביכול באופן של גוף הבת הרשע גריה. הוא נהג כביכול על ידי מנהיג העולם. כאן אנו מוסרים בידיו את העולם כמנהגו נוהג. זה נקרא לקיים את העולם שנברא בעשרה מאמרות. טוב, אנחנו עדיין לא בסוף הדרך, אנחנו לקראת סוף הדרך. אז בעזרת השם, בשיעור הבא אנחנו בלי נדר נתקדם ונראה עוד נפלאות מתורת השם. שלום שלום, אהבה, איזה תאמר הרבה.